שלום וברכה, מסכת יבמות דף ע"ה, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. שואלת הגמרא, הוטלת הקראי בתרומה, למה לי? ראינו שיש שלושה פסוקים שמהם אנחנו לומדים שטבול יום אסור לאכול בתרומה. פסוק אחד שכתוב, בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, ולפי תחילת הפסוק אמרנו שמדובר בתרומה, כי תרומה היא דבר השווה בזרעו של אהרון. הפסוק השני, ובא השמש וטהר, והפסוק השלישי, עד מלות ימי טהורה. אז נשאלת השאלה, מדוע צריך שלושה פסוקים? כדי ללמד איסור אכילת תרומה לטבול יום. עונה הגמרא צריכי, צריך את כל שלושת הפסוקים, והגמרא מפרטת, דאי נלמד מי עד אשר יטהר, אז לא אבי ידנה במאי, לא היידו יודעים מה זה גמר טהרתו. ולכן כתב רחמנה, כתוב בפסוק, ובא השמש וטהר, שלא מספיקה טבילה, אלא צריך גם הערב שמש. אבל, והיא כתב רחמנה רק את הפסוק ובא השמש, אז הייתי אומר, הני מילי דלאו בר כפרה, שמדובר על תמה כזה שלא צריך להביא קורבן. כמו שהעמדנו את הפסוק, בזהב בעל שתי ראיות, במצורה מוסגר, או במי שנטמע על ידי שרץ או על ידי מת, שהמכנה המשותף שלהם שהם לא צריכים להביא קורבן. אבל אולי תמה כזה, דבר כפרה, אימא, הייתי אומר שהוא לא יכול לאכול בתרומה עד אמייתי כפרה, עד שהוא יביא את הקורבן. לכן כתב רחמנה, עד מלות ימי טהורה, שאפילו יולדת, שהיא בת כפרה. דהיינו שהיא צריכה להביא קורבן, וכל זאת היא תהרה לאכול בתרומה בערב שמש. והיא כתב רחמנה, ואם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק של עד מלות ימי טהורה, הווה אמינא, אז הייתי יכול לחשוב שניתן לאכול בתרומה אפילו בלא טבילה. ולכן כתב רחמנה את הפסוק עד אשר יטהר, ששם בהמשך מפורט שהוא חייב לטבול, כי אם רחץ בשרו במים. נסכם את הדברים במשולש הבא. מהפסוק איש איש מזרע אהרון והוא צרו עוזב בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר. ובהמשך כתוב כי אם רחץ בשרו במים, זאת אומרת שהטהרה כוללת טבילה. אבל האם טבילה בלבד מספיקה או שצריך גם מערב שמש? לכן צריך גם את הפסוק ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקודשים, כדי לומר שצריך טבילה וערב שמש. אבל אולי הפסוק הזה מדבר רק על טמא שאינו בר כפרה? אולי מישהו בר כפרה צריך להמתין עד שהוא יביא קורבן? ולכן צריך את הפסוק לגבי יולדת ששם כתוב עד מלות ימי טהורה, שאין הטהרה תלויה בהבאת הקורבן. ולא ניתן היה להסתפק רק בפסוק של היולדת, כי שם לא כתוב שצריך טבילה. ולכן צריך גם את הפסוק איש איש מזרע אהרון וכו', שהוא מלמד שתהליך הטהרה מחייב טבילה. ומקשה הגמרא, ולהך תנא דפלי גלי דתנא דבר רבי ישמעאל, לפי שיטת התנא, שחולק על התנא דבר רבי ישמעאל, שלמד שהפסוק ובא השמש וטהר, מדבר על זב בעל שתי ראיות ועל מצורע מוסגר וטמא שרץ ומת, שהמכנה המשותף שלהם שהם לא צריכים קורבן. אז לתנא שחולק על זה דאמר שהפסוקים מדברים בזב בעל ג' ראיות ובמצורע מוחלט, הכתוב מדבר שהם כן צריכים להביא קורבן, שלפי שיטתו, והי, זה שכתוב בהמשך הפסוק עד אשר יטהר, המשמעות היא בהכרח עד אמייתי כפרה, עד שהם מביאים את הקורבן. ולפי ההבנה הזאת, הפסוק בהכרח מדבר על קודש, רק אחרי שהם יביאו את הקורבן מותר להם לאכול בשר קודשים. אז נשאלת השאלה, תרי קראי בקודשים למה לי? מדוע צריך גם את הפסוק עד אשר יטהר, וגם את הפסוק וכיפר עליה וטהרה? שלכאורה שני הפסוקים מלמדים את אותו הדבר. עונה הגמרא צריך את שני הפסוקים. דאי כתב רחמנה רק ביולדת, שהיא יכולה לאכול קודש אחרי הבאת קורבן, הייתי אומר שזה משום דמרובה תומתה. שהרי אם היא ילדה זכר, אסור לה לאכול תרומה וקודשים במשך 40 יום, ואם היא ילדה נקבה, אסור לה לאכול תרומה וקודשים במשך 80 יום. וזה מעיד על דרגת טומאה חמורה. אבל בזהב, שתקופת הטומאה שלו קצרה יותר והוא נטהר אחרי 7 ימים נקיים, אימה לא. אולי הוא לא צריך להמתין להבאת הקורבן. לכן הייתה התורה צריכה לחדש לנו, עד אשר יטהר, שזהב לא אוכל תרומה וקודש עד שהוא מביא את קורבנו. ומצד שני, והיא כתב רחמנה בזהב, אז הייתי אומר שזה בגלל שיש בו טומאה חמורה דלא הותר מכללו, שכל זמן שהוא לא מפסיק מהזיבה שלו, הרי הוא טמא. אבל יולדת שהיא הותרה מכללה, זאת אומרת שגם כאשר היא רואה דם, אם זה אחרי לידת זכר במשך 33 ימים, אם זה אחרי לידת נקבה במשך 66 ימים, היא טהורה לבעלה. אז הייתי אומר שדרגת הטומאה שלה חמורה מדרגת זב, אימה לא, ואולי נאמר שהיא לא צריכה לחכות עד הבאת הקורבן כדי לאכול תרומה וקודשים, ולכן צריכה גם את הפסוק של היולדת ופר עליה וטהרה. ומביאה הגמרא פסוק נוסף שכתוב, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע, מכל כלי עץ או בגד או אור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא וטמא עד הערב וטהר. ומזה שכתוב במים יובא וטמא עד הערב, על כוכך שמדובר בכלי שמיועד לתרומה, שאם לא כן לא היה צריך ערב שמש. ושואלת הגמרא, למה לי ללמוד מהפסוק הזה? הרי ניתן ללמוד מהפסוק של בא השמש וטהר. עונה על כך אמר רב זירא שהפסוק הזה בא ללמד לנגיעה, שכלי או אדם שהם טבולי יום לא ייגעו בתרומה. דתניא, שכך שנינו בברייתא. שלשון הפסוק במים יובא ותמה, שגם אחרי הטבלה במים התורה מכנה את הכלי תמה. אז יכול הייתי לומר שהפסוק מדבר לכל סוגי הטומאה. תלמוד לומר ותהר. הוא מסביר רש"י שמזה שכתוב ותהר ולא כתוב ויתהר, משמע שמעיקר הכלי היה טהור עוד לפני הערב שמש. ומצד שני, אי היה כתוב רק את המילה ותהר, אז הייתי יכול לומר שהכלי טהור לפני הערב שמש לכל סוגי הטומאות. תלמוד לומר ותמה. כיצד? אז כיצד ניתן ליישב גם את הלשון של ותהר וגם את הלשון של ותמה? אלא בהכרח כאן למעשר, כאן לתרומה. שהמילה ותהר מלמדת שאחרי שהטבלנו את הכלי הוא טהור למגע במעשר שני אפילו לפני הערב שמש, והמילה ותמה מלמדת שאחרי הטבלת הכלי צריך לחכות עד הערב שמש לפני שנוגעים בתרומה. מקשה הגמרא והיפוך אנה, למה שלא נלמד הפוך? מתרצת הגמרא, מסתברא כי היכי דחמירא אכילה דתרומה מאכילה דמעשר, הכנה מחמירא נגיעה דתרומה מנגיעה דמעשר. על אותו עיקרון שלמדנו, שכדי לאכול תרומה צריך גם טבילה וגם הערב שמש, לעומת אכילת מעשר שני שמספיקה טבילה, אותו דבר לגבי נגיעה, חמורה נגיעה בתרומה מנגיעה במעשר שני. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר, שיש מקום אחר לכך שנגיעה דתרומה צריכה גם הערב שמש מהחנפקה. לומדים את זה מהפסוק הבא, שכתוב לגבי יולדת, בכל קודש לא תיגע, שמכאן לומדים אזהרה לאוכל. שבמשך ימי הטהרה של היולדת היא לא תאכל בתרומה כל זמן שהיא טבולת יום ארוך. זאת אומרת שאחרי הטבילה עוד עוברים הרבה ימים עד הערב שמש בסוף ימי טהרה. שואלת הברייתא, או אינו אלא לנוגע. אולי הפסוק הזה מדבר על מגע בתרומה. תלמוד לומר, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. שהפסוק מקיש קודש למקדש. מה מקדש? זה דבר שיש בו נטילת נשמה. שמי שבא למקדש תמה עונשו בקרת, שנאמר ונכרתה כי את מקדש השם תימה. אף מה שנאמר בכל קודש לא תיגע, מדובר על דבר שיש בו נטילת נשמה. שמי שאוכל תרומה בתומה, חייב מיתה, דכתיב, ומתו בו כי יחללו. ובנגיעה נטילת נשמה ליקה. מה שאין כן בנגיעה בתרומה, שאין בדבר עונש מיתה. ולכן בהכרח שמה שכתוב בכל קודש לא תיגע, זה לא אזהרה לנוגע, אלא אזהרה לאוכל. והי דאפקי בלשון נגיעה, והסיבה שהתורה כתבה את זה בלשון של לא תיגע, ולא השתמשה בלשון של בכל קודש לא תאכל, החיקה אמר כי התורה רצתה ללמד אותנו נגיעה כאכילה, שמי שאסור באכילה אסור גם בנגיעה. ומכאן למדנו שמי שאסור באכילה תרומה אסור גם לגעת בתרומה. ציטוט מהמשנה, שכהן שהוא פצוע דקה, כל זמן שהוא לא בא לשתו, הרי היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. ושואלת הגמרא, מן תנא, שיטת מי זה התנא שאומר שמשתמרת לביאה פסולה דאורייתא עדיין אכלה בתרומה? שהרי אמרה המשנה שאם אותו קרות שופחה לא ידעה מי שנעשה פצוע דקה, הרי הדין שאנשים והעבדים שלו יכולים להמשיך ולאכול בתרומה. וזה למרות שאשתו מצפה ומשתמרת לביאתו. עונה על כך אמר רבי אלעזר, במחלוקת שנויה, כפי שלמדנו בדף נ"ו, שיש מי שאומר אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן אדיוט, מן האירוסים לא יאכלו בתרומה, ורבי אלעזר ורבי שמעוני, שהם מכשירים מי שמשתמרת לביאה פסולה לאכול בתרומה. רבי יוחנן לעומת זאת אמר, אפילו תימה רבי מאיר. ניתן להעמיד את המשנה כשיטת רבי מאיר שאומר שמשתמרת לביאה פסולה דאורייתא לא אוכלת בתרומה, ולמרות זאת שאני הכה שכבר אכלה. שונה כאן הדין, שהרי מדובר שהיא אכלה בתרומה בהתר לפני שבעלה נעשה פצוע דקה, וכל זמן שהוא לא פוסל אותה בביאתו, יודע רבי מאיר שהיא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. וממילה נשאלת השאלה, ורבי אלעזר, מדוע הוא לא עונה כרבי יוחנן? יענה לך על כך רבי אלעזר, שאת התירוץ שכבר אכלה לא אמרינן. די לא תימה אחי, כי אם לא תאמר כך, אז במקרה של בת ישראל שניסית לכהן ומת בעלה, האם נאמר שהיא תמשיך ותאכל בתרומה מפני שכבר אכלה? ודאי שלא. ולכן מי שמשתמרת לביאה פסולה דאורייתא, מתייחסים למצב הנוכחי, ולא למה שהיה לפני כן. וממילא ורבי יוחנן, מה הוא יגיד על הטיעון של רבי אלעזר? עונה על כך רבי יוחנן, הטעם פקע קנייני, החל לא פקע קנייני. יש הבדל מהותי, ששם בבת ישראל שניסית לכהן והוא מת, הרי באותו רגע פקע קניינו של הבעל מהאישה, ולכן ברור שהיא לא יכולה להמשיך ולאכול בתרומה. אבל הכה, כאן במקרה שבעלה הפך להיות פצוע דקה, הרי לא פקע הקניין שלו, ולכן כמו שהיא כבר אכלה תרומה מכוח זה שהיא הייתה קניינו, היא יכולה להמשיך ולאכול בתרומה שהרי היא עדיין קניינו. ציטוט מהמשנה, איזה הוא פצוע דקה? כל שנפצעו הביצים שלו ואפילו אחת מהם. תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא. איזהו פצוע דקה? כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן, ואפילו נקבו ואפילו נימוקו ואפילו חסרו. ואומר רשי שנפצעו זה כמו פצע, מכת חרב וסכין, ונימוקו מחמת מכה חיצונית שנמקו והוקטנו מעליהן, ואפילו אם הם חסרו בשיעור כלשהו. אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה, והסיבה שקראו לזה כרם כי הם היו יושבים שורות שורות כמו כרם שנטוע שורות שורות, וכל אחד היה יושב בשורה שמתאימה למדרגתו. וכך אמרו שם, כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא סריס חמה וכשר. שמי שנולד עם ביצה אחת ולא עם שתיים, הוא כשר לבוא בקהל, כי פצוע דקה שאסרה התורה מלבוא בקהל, זה מי שנסתרס על ידי אדם. מקשה הגמרא, סריס חמה סל כדעתך? האם יעלה על דעתך לומר שמי שנולד עם ביצה אחת נחשב סריס חמה? והרי סריס חמה זה מי שהסתרס מחמת חולי, ומי שנולד עם ביצה אחת זה לא מחמת חולי. אלא מתרצת הגמרא שהלשון צריכה להיות הרי הוא כסריס חמה, שלא אסרה תורה אלא פצוע ודח וקרות, דהיינו מי שנפצע על ידי אדם, ולא מי שזה נגרם לו בידי שמיים. ולכן דינו וקשר לבוא בקהל. ומקשה עכשיו הגמרא על מה שאמרה התוספתא, שפצוע דקה זה גם מי שנקבו הביצים שלו. ושואלת הגמרא, וניקב לא מוליד? שלכן אתה אומר שהוא נחשב כפצוע דקה? וההוא גברא דסליק לדיקלה. אותו אדם שטיפס על דקל, הפך נודב, וחר זי סילבה בביצים, וניקב אותו קוץ מהדקל בביציו, ונפק מיני כחוט דמוגלה, ויצא מהנקב שכבת זרע כמין ליחה, ובכל זאת, והוליד, והיו לו ילדים לאחר מכן. והרי מכאן הוכחה, כנגד מה שכתוב בתוספתא. את הרצת הגמרא, השלח שמואל לקמא דרב, שמואל שלח שאלה על המעשה הזה לפני רב, ואמר לי, וענה לו רב, צא וחזר על בניו מאין הם. שכנראה זינתה אשתו והם לא ממנו, שהרי נקבו ביציו, ולכן הוא לא יכול להוליד. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, פצוע דקה בידי שמיים כשר. ומסביר רשי, שאם הדבר נגרם לו על ידי רעמים וברד, או שכך הוא נולד ממאי אמו, הוא כשר לבוא בקהל. ועל כך אמר רבא, היינו דקרינן, המקור לדברי שמואל זה מה שאנחנו קוראים בפסוק פצוע דקה, ולא קרינן, הפצוע דקה. שאם היה כתוב הפצוע, אז המשמעות הייתה מי שהיה פצוע מעיקרו, אפילו אם כך הוא נולד ממאי אמו. אבל עכשיו שכתוב לא יבוא פצוע דקה, משמע שמי שנולד כך, או על אותו עיקרון, מי שזה נגרם לו בידי שמיים, כשר לבוא בקהל. במתנית התנה, בבית השנינו מקור אחר להלכה זו, נאמר לא יבוא פצוע דקה, ונאמר לשון זהה, נקרא בפנים, לא יבוא ממזר ביקל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו ביקל אדוני. אז מה להלן הממזר זה דבר שנעשה בידי אדם, אף כאן שנקטה התורה את הלשון של לא יבוא, מדובר על קרות שופחה שנגרם בידי אדם. ועוד באותו עניין אמר רבא, פסול פצוע נוהג בכולן, פסול דח נוהג בכולן, פסול קרות נוהג בכולן, ומבאר רבא את דבריו. פסול פצוע נוהג בכולן, דהיינו, בין שנפצע אגיד, בין שנפצעו ביצים, בין שנפצעו חוטי ביצים, הרי שהוא הפך להיות פצוע דקה. כי ביצים, גיד וחוטי ביצים, שהביצים תלויים בהם בתוך הכיס של האשכים, הם הדברים שמאפשרים את ההולדה, ואם הם נפצעו, הרי הוא לא יכול להוליד. ואותו דבר פסול דח נוהג בכולן, בין שנידח הגיד, בין שנדחו ביצים, בין שנדחו חוטי ביצים, הרי שהוא הופך להיות פצוע דקה. ואותו דבר פסול קרות נוהג בכולן, בין שנחרט הגיד, בין שנחרטו ביצים, בין שנחרטו חוטי ביצים, הוא לא יכול להוליד, והוא הופך להיות פצוע דקה. אמר לי, ההוא מרבנן לרבה, ממה ידהי פצוע דקה באותו מקום? מכאן אתה יודע שפצוע דקה זה פגיעה באיבר ההולדה. אימא, אולי נאמר שהפגיעה היא מראשו של האדם, שנפרש את המילים פצוע דקה, שהוא קיבל מכה בראש. אמר לי, ענה לו רבה, מדלא מנה בידורות, שמע מינה באותו מקום. מזה שלא כתוב בפסוק, שיש הגבלה עד דור שלישי או עשירי, כמו שנאמר לגבי ממזר או המונים או אבי ומצרי, שעד דור מסוים אסור להם לבוא בקהל, אז שמע מינה שזה לא רלוונטי כי הוא לא בר הולדה. מה שאומר שהפגיעה היא בעברי הולדה. מקשה הגמרא ודילמה, אבל אולי, היי דלא מנה בו דורות, הסיבה שאין הגבלה לבוא בקהל עד דור מסוים, זה לא בגלל שאין לו יכולת הולדה, אלא דאי הוא דאסור, אבל ברי ובר ברי כשר. כי אולי האיסור לבוא בקהל מוטל רק עליו, ולא על זרעו. כך שלא ניתן להסיק שהפגיעה היא דווקא באותו מקום של ההולדה. מתרצת הגמרא, דומיה דקרות שופחה. מסתבר לדמות את פצוע דקה לקרות שופחה, ששניהם נאמרו באותו פסוק. מה קרות שופחה? זה באותו מקום של ההולדה, אף היי של פצוע דקה נמי באותו מקום. וממילא נשאלת השאלה, וקרות שופכה גופי, ממה ידע באותו מקום הוא? מה מכריח אותך לומר שזה באותו מקום של ההולדה? אימא, אולי נאמר שקרות שופכה זה משפתי, שהרי גם שפתיו של האדם שייך בהם לשון של שופכה, שהם שופכים רוק. עונה הגמרא שלא ניתן לומר כך, שהרי שופכה כתיב, והמשמעות היא דווקא במקום ששופך, והרוק לא נשפך מהפה, אלא האדם זורק את הרוק למרחוק. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואימא, אז אולי נאמר שקרות שופכה זה מחותמו של האדם. דוחה הגמרא, מי כתיב? קרות בשפוך? הרי קרות שופכה כתיב. זאת אומרת, מי שעל ידי קריטה הופך להיות שופך, ושלא על ידי קריטה אינו שופך, אלא מקלח. וזה מתאים דווקא לאיבר הזכרות, שבמצב רגיל מהרגליים מקלחים בכוח, ואם נחרט הגיד, הם לא מקלחים, אלא נשפחים. לאפוקי היי, מה שאין כן חותמו של האדם, דאידי ואידי שופכו, שבין קודם קריטת האף לבין אחר קריטת האף, אין שם מציאות של מקלח, אלא רק מציאות של שופך. ולכן בהכרח שקרות שופכה, זה באותו מקום ולא במקום אחר בגוף. במתנית התנה, בברית השנינו. מקור אחר לכך שפצוע דקה זה דווקא באותו מקום, כי נאמר לשון שלא יבוא פצוע דקה, ונאמר לשון שלא יבוא ממזר, מה לאלן מדובר באותו מקום, אף כאן באותו מקום. שכמו שפסול הממזר נוצר מביאה של איסור שמשתמשת בעבר הזכרות, גם פצוע דקה מדובר על עבר הזכרות. ועוברת עכשיו הגמרא לדון במקרה של נקב. נקב למטה מאתרה שכנגדו למעלה מאתרה, שיש לו נקב בסוף הגיד, והמילה למטה הכוונה כלפי קרקע ולא כלפי גוף האדם, והולך הנקב באלכסון ויוצא בצורה מפולשת כנגדו מצד לצד למעלה מן האתרה, ולמעלה הכוונה קרוב לגוף האדם. סבר הבחיה בר אבא לאחשורי, שהוא קשר לבוא בקהל, והסיבה הועיל ואין שני ראשי הנקב למעלה מאתרה, וכל פגיעה שיש למטה מהאתרה זה בעצם פגיעה בבשר, כמו שאמרה המשנה, אם נשתייר מן האתרה מלוא החוט כשר, הסבר אחי אבא רבא שנקב כזה לא הופך את האדם לפסוע דקה. אמר לו רבי אסי, אחי אמר רבי יהושע בן לוי, אתרה כלשהי מעכבת, שכיוון שהנקב עובר דרך על פני כל האתרה, אפילו אם שיעור הנקב זה כלשהו, הרי הנקב הזה מעכב את האדם מלהוליד ילדים, ולכן הוא פסול משום פצוע דקה. ציטוט מהמשנה, ואם נשתייר מאתרה, אפילו כחוט השערה כשר, יתיב רבינה, יושב רבינה וקמי בא אלי, והסתפק בפירוש המשנה, האם מלוא החוט שאמרו על פני כולה או על פני רובה? מה שאמרה המשנה, שאדם שנחרט לו אגיד, אבל נשאר לו מהאתרה, שזה שורה גבוה המקפת סביבות אגיד, שיעור קטן של מלוא החוט שהוא קשר לבוא בקהל, האם זה רק במקרה שזה ישתייר על פני כולה, דהיינו על כל ההיקף של האתרה? או אפילו אם זה ישתייר על פני רוב ההיקף ולא על כולו? עונה לו על כך, אמר לו רב התוספה לרבינה, שמה שאמרו במשנה מלוא החוט, הכוונה על פני רובה וכלפי רישה, שאם נחתך הגיד כלפי גופו ונשאר אובי של מלוא החוט מן האתרה על פני היקף כל הגיד, בצד שרחוק מהגוף כלפי הקרקע הרי הוא פסול, אבל אם ישתייר רוחב קטן של מלוא השיער על פני רוב ההיקף, אפילו לא על כולו, כל זמן שזה לצד גופו של האדם, הרי הוא קשר לבוא בקהל. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בצורת החיתוך של הגיד. אמר אבונה, כקולמוס כשרה כמרזב פסולה, שאם חיתוך הגיד הוא כמו חיתוך קולמוס שמחתכין את חודו באלכסון כדי לכתוב בה, אז אדם כזה קשר לבוא בקהל. אבל אם חיתוך הגיד הוא כמו מרזב שמוליך מגשמים ויש לו דפנות משני הצדדים והוא חקוק באמצע כאין צינור, במקרה כזה הוא פסול לבוא בקהל. והסיבה, היי שלית באווירה והי לא שלית באווירה, שבחיתוך כברזב הרוח נכנס לתוך הדפנות של הגיד, וזה גורם לגיד להתקרר בתוכו, ואין הזרע מתבשל והוא לא יכול להוליד, אבל בחיתוך כקולמוס לא נכנס אוויר בתוך הגיד, כך שהזרע יכול להתחמם כהלכתו והוא יכול להוליד. ורב חיסדא חלק על כך ואמר שדווקא חיתוך כמרזב כשרה אבל כקולמוס פסולה, והסיבה כי היי גריד והי לא גריד. כשהחיתוך הוא כמרזב זה גורם לגרדה, למשיכה של שכבת זרע מן הגוף בשעת התשמיש, שהרי לא נחסר הגיד מעוביו והוא נוגע בצידי הרחם ומתחמם ומוציא את הזרע ויורק החץ. אבל אם החיתוך הוא כקולמוס, אז על ידי שנחסר עוביו של הגיד הוא לא נוגע בכותלי הרחם בשעת התשמיש, והוא לא מתחמם כל כך ואין נמשך מתוך הגוף הזרע בכילוח אלא שוטט, ואז הוא לא יכול להוליד. אמר רבה שכבטא דרבונה מסתברא, שאם חיתוך הגיד כקולמוס קשר לבוא בקהל, ואם חיתוך הגיד כמרזה פסול לבוא בקהל. כי מסתבר לומר, היי לא שליט באווירה והי שליט באווירה. ולא מסתבר לומר כרב חיסדא, שאמר שאם החיתוך כקולמוס הוא פסול לבוא בקהל, שהרי החיתוך החסיר מעובי הגיד, ולכן הוא לא נוגע בכותלי הרחם, והוא לא יכול להוליד. אבל זה לא מסתדר, אומר רבא, שהרי אם משום גרידותה, מידי דהווה אביר זה דחוויתה. הרי זה כמו ברז של חווית, שהוא קצר ודק מלפניו, והוא לא נוגע בכותלי נקב החווית. כי אם הוא היה עבה, אי אפשר היה להכניס אותו בנקב של החווית. אבל כשהוא תוכב את הברז, הרי הברז נכנס ובא עד אוביו, ושם הוא כן נוגע בחווית. שכדי שהברז ייכנס לחווית, הוא בהתחלה צר, אבל אחר כך הוא הולך ומתרחב. אז באותו אופן, אף אגב שאין ראש הגיד נוגע מפניו, בכל זאת הוא מתחמם מחמת נגיעת אחוריו. ולעניין פסיקת הלכה אמר לרבינה למרימר, הכי אמר מרזוטרה משמד רב פאפה, היא הלכתה, בין אם החיתוך הוא כקולמוס, בין אם החיתוך הוא כמרזב, כשרה. מי הוא, מי בעיה לי, אבל עדיין קשה לי, אומר רבינה, האם מדובר שהחיתוך הוא למטה מהתרה או למעלה מהתרה? ושואלת הגמרא על התמיהה הזאת, הרי פשיטה דלמעלה מהתרה מדובר. דאי סלקא דעתך, כי אם עולה היה על דעתך, שהחיתוך הוא למטה מהתרה, הרי ברור שהוא קשר לבוא בקהל, שהרי אפילו נכרת הגיד, כולו נמי, גם יהיה קשר לבוא בקהל, שהרי שנינו, שאם נשתייר מהתרה מלוא החוט קשר, אף על פי שנחתך כל שמהתרה ולמטה. אז במה בדיוק הסתפק רבינה? עונה הגמרא שרבינה באמת לא הסתפק בדבר, ורבינה לשיבוש של מרמר הוא דבי. הוא רצה לבחון את מרמר ולדעת אם הוא מחודד להשיב על שאלתו. מספרת הגמרא, ההוא עובדה דהווה במטה מחסיה, קרה מקרה בעיר מחסיה, שלאדם נחתך הגיד כמרזב. שפיי מר בר אבשי כקולמוס ואכשרי. אז מר בר אבשי חתך את הבשר מכל צד, כך שהוא עשה את החתך כקולמוס, ואז הוא הכשיר את אותו אדם לבוא בקהל כשיטת רבונה. וסיפור נוסף, ההוא עובדה דהווה בפומפדיטה, מקרה שקרה בעיר פומפדיטה, שלאדם אחד הסתתים גובטה דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים, שבזמנו הם חשבו מבחינה רפואית, כמו שכתוב במסכת בכורות, שיש שני נקבים לאדם, שמאחד הוא מוציא את השתן ומאחד הוא מוציא את שכבת הזרע, וביניהם יש הפרדה מאוד דקה כקליפת השום. והיה אדם שהנקב שראוי להזריע בו זרע נסתם, והוא היה מוציא את שכבת הזרע דרך הצינור של מי הרגליים, שבלשון נקייה מי רגליים נקראים קטנים. וסבר רבי בי ברבי אילך שורי, שהוא קשר לבוא בקהל, שהרי אין כאן לא פצוע ולא דח ולא קרות. אמר על כך רב פאפי, משום דעתו הפכנו דף ממולאי אמריתו מילי מולייתה. בגלל שאתה רב בי בי ברבי מגיע ממשפחה אומללה, שהרי אבאי ורבא הגיעו מבית אלי, ולאלי נאמר בנבואה, ויבוא איש האלוהים אל אלי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלו נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים לבית פרו, הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מהיות זקן בביתך, ואיבת את הצר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ובהמשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. אז האם בגלל שאתה רב ביבי ברבאי, מגיע ממשפחה, אומללה שלא מעריכה ימים, אתה אומר דברים אומללים? שהרי שכבת זרע במקומה מבשלה, שלא במקומה לא מבשלה. שרק אם שכבת הזרע יוצאת מהמקום שמיועד לה, אז היא נגמרת והיא יכולה להוליד ולעשות פרי. אבל אם היא יוצאת מהנקב של מי הרגליים, הרי האדם לא יכול להוליד, ולכן הוא פסול לבוא בקהל, אפילו שהוא לא פצוע ולא דח ולא קרות. עד לכאן דף עין ה'.